שלום לכם, תודה שאתם איתנו כאן בחיים חדשים, סדרת השיחות הלימודיות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום ניצה מזוז.
שלום.
אנחנו היום רוצים לדבר עם הרב לייטמן על חלום, על חזון, על ויז'ן, על אופק, על תקווה למדינת ישראל. אנחנו נמצאים כאן כמה עשרות שנים מאז שהמדינה הוקמה, החלומות קצת התנפצו, אין כבר משהו שמאיר שם באופק שאפשר למסור את עצמך אליו וללכת עליו. דאעש דווקא נראה כהלום שתופס לו הרבה נפשות בארצות המערב, ופה בישראל חסר לנו איזה חלום, משהו שיחזיק אותנו, שילכד אותנו, שיחבר אותנו, שייתן לנו תקווה ושמחה. זה מה שננסה להגדיר כאן היום, חלום ישראלי חדש. ניצה, בואי תפתחי בבקשה.
כן, כשהמדינה הזאת הוקמה, הייתה איזושהי התלהבות, הייתה התרגשות, הייתה רגשה של חלוציות, של משהו חדש שעומד בפתח. התקבצו לכאן יהודים מכל העולם. עזבו מאחוריהם בתים, אולי עסקים. חלקם מצב כמובן הרבה פחות טוב, זה תלוי באיזה שלב הם הגיעו. אבל הייתה איזושהי התלהבות, והיה איזשהו חלום, והיה חזון, והייתה מטרה. וזה באמת נורא מרגש, אתה יודע, עד היום, אני לפני מספר ימים יצאתי ככה לטייל בארץ, והגעתי לאחת המושבות, מושבת כנרת, שזו אחת המושבות הראשונות שהגיעו אליה עולים עוד בתקופת העלייה השנייה, ועד היום חלק מהבתים שהם בנו הם כמו מוזיאונים. ועברתי שם וממש יכולתי להרגיש את השמחה וההתלהבות, ולמרות שהתנאים הפיזיים היו מאוד מאוד קשים, הרבה מאוד מהם חלו ואפילו נפטרו מצהבת, ממלאריה, מכל מיני דברים שבאמת חיכו להם פה, וזה היה משהו שהם לא ציפו לו, הרי עלו לכאן ולא בדיוק ידעו מה הולכים לפגוש. זאת אומרת, המציאות הפיזית הייתה מאוד קשה, הם חיו חיי הישרדות, אבל יחד עם זאת היה איזשהו לב מתרגש, איזשהו חלום, משהו שהיה שהם כולם ככה היה בשביל מה להתעורר בבוקר, הייתה שמחה, הם היו עובדים בבוקר ובערב היו יוצאים לרקוד ברחובות, ובאמת אפשר היה להרגיש, הרבה שירים נכתבו דרך אגב, הרבה שירים רומנטיים כלפי ארץ ישראל והאהבה למדינה הזאת נכתבו בזמנו. בקיצור, אפשר היה להרגיש שיש פה משהו שבונה, שבא לבנות ולהיבנות. זאת אומרת, הוא בא לעשות איזושהי פעולה ודרכה ממש לבנות את עצמו. וזה מה שהיה אז. וכשאני מסתכלת היום על המצב שאנחנו נמצאים בו כרגע, במיוחד על הדור הצעיר, כאילו התקווה נעלמה והחלום התפוגג, ולא נראה באופק חלום חדש. לא ברור לגמרי לאן צועדים. השמחה הזאת, ההתרגשות הזאת, גם היא כבר נחלת העבר. והיום כשמסתכלים על המצב הנוכחי, מצב מאוד כזה, איך קשה אפילו להגדיר אותו. אין בשביל מה, אין בשביל מה לקום, אין בשביל מה לעשות, לא ברור לאן זה מוביל. ולא פלא שבגלל זה גם הרבה מאוד צעירים קל להם עוד לקום ולעזוב את הארץ או להחליף. כן, זה נראה כאילו שאין, אפילו אין התלהבות להתגייס כבר לצהל כמו שהיה פעם. אפילו הגאווה הישראלית הזאת, הצברית הזאת, פעם היה את הצבר הזה, זה היה איזשהו מיתוס כזה. גם זה כבר לאט לאט הולך ונעלם. ואני שואלת את עצמי, באמת, מה הדור הצעיר, לאן פנינו? מה באמת החלום שיכול לעורר אותנו, לחיות בנו שוב מחדש את אותה רוח ישראלית אמיתית, שככה יגרום לנו להפריח את המדינה הזאת מחדש? איך אתה רואה את החזון החדש, נקרא לזה כך?
תראי, ודאי שפעם הייתי שמח לשמוע שיש התלהבות, שיש שמחה בעם ישראל, מקיום המדינה והתקדמות בנייה הזאת. קראתי את זה גם כן בכמה ספרים שמדברים על היסטוריה שלנו האחרונה. אני מסתכל על זה בצורה אחרת. אם אנחנו מדברים רק על המישור של העולם הזה, אז סוציאליסטים, קומוניסטים, קפיטליסטים, רוויזיוניסטים למיניהם וכן הלאה, זה הכל, אפשר להוציא מזה עוד הרבה פילוסופיות ושיטות, ולהיות שוב בכל מיני ויכוחים ללא סוף. אבל אם אנחנו מדברים על המחקר הפנימי של הטבע, שמשך שנים אנחנו רואים שבכל זאת יש לנו גישה לדעת את האמת, ואז לקבוע מה אנחנו צריכים לקבל, איזה צורה ואיך להתקדם, אז אנחנו חייבים לעבור את התנאים האלה, את המצבים הללו. אנחנו חייבים להרגיש עד כמה שאנחנו לא מסוגלים להבין את האמת בעצמנו ולדעת איך להתקדם. אלה אנחנו צריכים כאן באמת לתורה הפנימית שלנו, לחומת הקבלה. שזה סך הכל מסביר לנו איפה אנחנו נמצאים, מי אנחנו, איך אנחנו נבנים ואיך נבנה את המציאות הכללית. ולכן אני, קודם כל, זה שעברנו את כל הדברים האלה, אנחנו חייבים לעבור. בלי הרגשת הגלות לא יכולה להיות גאולה. וזה ככה בכל מצב ומצב. אם היינו בונים ומצליחים, לא היינו טועים, זה סימן שהיינו עיוורים ולא היינו רואים במה שבנינו, על ידי כוחות שלנו ושכל שלנו ורגש שלנו, שמה שבנינו זה מעוות. אלה אנחנו ברוך השם גודלים ברגש ושכל, ורואים שמה שנעשה זה נעשה לא טוב ולא נכון. ולכן מיואשים, עוזבים את הארץ וכו' וכו'. כי אדם לא יכול לבנות לפי התוכנית שלו, זה לא יכול להיות תוכנית הרצל ובן גוריון, ומי שלא יהיה מבני אדם, יכול לבנות את מדינת ישראל הנכונה. אלה צריכים קודם כל לדעת מי הוא עם ישראל, מה הייעוד שלו, ואז לפי זה לראות איפה המקום שלנו בכלל בבנייה. האם אנחנו בונים את זה ולא כוח עליון, שאנחנו רוצים לבנות משהו אחד ויוצא לנו משהו שני. זה אנחנו עשינו? לא, אנחנו רואים שככה זה נעשה. אז בוא נלמד לפי איזה נוסחה אנחנו צריכים לעבוד, ושיצא לנו באמת משהו טוב בהתאם לתוכנית הכללית של הטבע. כשאנחנו רואים שמימי העולם ועד היום, בכל זאת יש איזשהו מין שיטה. ישנו תוכנית, נוסחה שהיא מתקיימת, ואנחנו צריכים לדעת אותה. בלי שאנחנו נדע אותה, אנחנו לא נתקדם נכון. אנחנו נבנה משהו, עוד יישובים ועוד כל מיני חברות, ויש לנו כבר 25 בכנסת האחרונה, כמה זה?
מפלגות.
כן, 25 מפלגות, ו... ויוצא שזה רק אומר על איבוד הדרך לממש. לכן, כמו ששאלת על חזון החברתי של עם ישראל במדינת ישראל, אז חזון החברתי הוא צריך להיות מה נמצא בתוכנית הכללית של הטבע כנקודה שאליה אנחנו נמשכים, רוצים או לא רוצים. ואנחנו רואים שהטבע מראה לנו שאנחנו נמשכים לחיבור בינינו. כמה שאנחנו יותר מתפתחים, אנחנו יותר מדינות, עמים, משפחות, לא חשוב מה שקורה. אנחנו מגלים יותר ויותר הכרחיות בחיבור. אמנם שאנחנו לא מסכימים, אף מדינה לא רוצה כל כך להיות מחוברת למדינות אחרות, אדם לא רוצה להתחבר עם אחרים, לכן הוא מתגרש ובורח ולא יודע איפה למצוא את עצמו. וכך אפילו ילדים, לכל אחד צריך חדר לחוט, ואפילו אנחנו לא רוצים לדבר זה עם זה רק דרך טלפונים, פלאפונים האלו וכן הלאה. אבל זה לא, זה רק מראה לנו עד כמה שאנחנו לא הולכים לכיוון הטבע, עד כמה שאנחנו מתנגדים, שכל התהליך שלנו, הפרוגרסיבי הזה, זה איך שאנחנו מתנגדים למה שהטבע רוצה להביא אותנו. וכאן ישנה שאלה, אז מה יצא מזה? בסופו של דבר אנחנו מכניסים את עצמנו לאיזה פינה צרה, ומה יקרה לנו אז. לכן, אם אנחנו מגלים העולם הגלובלי, העולם הוא אינטגרלי, העולם הוא מקושר, כל החלקי הטבע מקושרים ביניהם, איך שאנחנו מגלים את זה על ידי הביולוגיה ועל ידי הפיזיקה, ובכלל, מתוך הפילוסופיה הכללית שלנו. לכן אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מגיעים לחיבור הטוב. וחיבור הטוב לא יכול להיות על ידי הטבע שלנו, שהוא כולו ההפך. רק דוחף את האדם לשלוט באחרים, ולהיות כמה שיותר בולט ובודד ומיוחד. ומרחיק בינינו, זה הטבע שלנו, שכמה שאנחנו מתפתחים, ומאיפה אנחנו ניקח את הכוח החיובי, שיעזור לנו איכשהו לאזן היחסים בינינו. זה בעצם החזון החברתי שצריך להיות במדינת ישראל. ויש לנו את זה, כי חומת הקבלה נותנת לנו את ההרגשה הזאת, נותנת לנו את הידיעה הזאת, נותנת לנו דוגמאות, ממש פרקטיקום בדברים כאלו. היא מסבירה לנו איך אנחנו יכולים לייחד את העם, בצורות בעצם פשוטות, בו אנחנו נשיב אותם במעגלים, לא חשוב לאיזה סיבה, סתם ככה, כמו שירים על הדשא, מה שנקרא. כן, זהו. בכל הזדמנות, בחוגי בית, בחופשים, באיזשהו מקומות, אנחנו רואים שעם ישראל לא מתנגד לשבת יחד ולשמוע ולהתפלפל. אז בוא נשתמש בזה, שזה לא כמו אנגלוסקסים שם או מישהו אחר שכל אחד מחזיק את הצורה שלו. כאן זה בכל זאת יש בינינו איזה מין קשר הפנימי, שהוא נמצא ביסוד העם, שהיינו פעם באמת מחוברים כאיש אחד בלב אחד יחד, עד החורבן. והיום אנחנו יכולים לעורר את הדברים האלה, נשארים בנו כאלה דברים, שיהודים בכל זאת מרגישים קרובים זה לזה, אפילו על ידי זה שיש לנו סונים מכל מקום, שדוחפים אותנו כעזים, כן, יחד להיות לעיני הכלבים או זאבים. ואם אנחנו נראה לקבוצות ישראל, לעם ישראל, בסופו של דבר, איך להגיע לחיבור טוב, על ידי כאלה סדנאות, אנחנו בזה יכולים להראות להם שיש כוח חיובי בטבע, שאנחנו יכולים לעורר אם אנחנו מתיישבים נכון, לפי אותה שיטה שנקראת חוכמת הקבלה, שהיא מסבירה לנו איך להתקשר זה עם זה, איך לעורר כוח חיובי. הכוח חיובי נקרא המאור המחזיר למוטב. הוא כך נקרא. אבל כשאנחנו מעוררים אותו על ידי זה שמתקרבים באיזושהי צורה יחד, מבטלים קצת את האגו שלנו, מוכנים לשמוע זה לזה, להתקלל אפילו באיזו קבוצה קטנה. אנחנו נרגיש שכוח הזה הוא מתעורר בנו. וכשאנחנו כך מעוררים אותו, אז כבר יש לנו הדגמה איך אפשר לאזן את הכוח השלילי שבנו, כוח האגו. ולכן כל החזון החברה הישראלית במדינת ישראל הוא חייב להיות בנוי על זה. איך אנחנו מעוררים את הכוח החיובי, המאור המחזיר למוטף מה שנקרא. ושום דבר חוץ מזה לא יעזור לנו. להביא את העם ישראל לאיזה דוגמה שתראה מה שקורה כאן. יש כאן תופעה שאנחנו מוצאים מהטבע. יש אנרגיה חיובית כנגד השלילית. יכולים לאזן את עצמנו. יכולים להגיע לנקודת האיזון שזה נקראת נקודת העצמאות. עצמאות מהטבע הרע שלנו. שאנחנו נוכל לאזן אותה על ידי טבע הטוב. ששני קצורות הטבע הם קיימים בנו. אנחנו יכולים להשתמש גם בכוח הרע וגם בכוח הטוב, אבל שאף פעם לא יצא מזה תוצאה שלילית. וזה נקרא להגיע לעצמאות האמיתית ולהתקדם בזה.
איך נראית ישראל הזו? נקפוץ קדימה, נאמר ש שעם ישראל מאמץ אל חיקו את השיטה הזו שאתה מתאר שיש בקבלה, ומביאים כוח חיובי, והוא מאזן את כל השלילה וכן. תצייר לי את התמונה, שנבין לאן הולכים. איך נראית המדינה הזו? מה יש שם שאנחנו לא מכירים?
זה מדינה של... של, של דוגמת העצמאות לכל האנושות. זה מדינה שהיא לא קיימת לעצמה, אלא היא קיימת כדי ללמד את כולם להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש לכל האנושות. מורים איך להגיע למצב המאוזן. זה מדינה שהיא כל הזמן מטפלת בכל העולם, ואז כל העולם מבינים בשביל מה אנחנו מיועדים, מה מיוחד בעם ישראל הזה, שהוא קיים ושיש לו משהו בפנים שלא ידענו. עכשיו אנחנו יודעים מה בעצם המיוחד בהם, מה הם צריכים להביא לנו, למה, מה דרשנו בעצם מהם. מהיהודים, ועכשיו הם כן בעצמם יודעים, והם מממשים את זה, ולכולם טוב ומגיעים לעצמאות.
אם לומר את האמת, כרגע העולם פחות מעניין אותי. אני מחפש לראות את החיים הטובים בישראל של מחר. איך היא נראית? אמרת...
זה לא יכול להיות אחד בשני, לכן אמרתי.
אבל בכל, יכול להיות שלך יש באמת כזאת ראייה רחבה, אבל כרגע זה לא מושך אותי, ההלום הזה של לשרת את ה... הבנתי שאתה מדבר על יחסי חוץ אחרים, שבהם יש אינטראקציות... שמישראל, מדינת ישראל היא כמו מדינה של מורים שמלמדת את כל העולם משהו. כנראה את הדבר הטוב שבנו כאן.
אנחנו צריכים בכל זאת להחזיק את זה בראש גם כן.
אוקיי, כרגע אין לי בזה אחיזה. אז אמרת, זה נמצא. בוא תצייר לי, מה יש במדינה הזאת? אמרת מאוזן, משהו מאוזן, לא בדיוק הבנתי. בוא תפתח לי את זה, מה זה מדינה מאוזנת? מה יש שם שאני לא מכיר? את ישראל של היום אני מכיר. את ישראל שבנו פה פעם... שבאו אבותינו לכאן והקימו, אני יכול לראות בסרטים ישנים. מה יש בישראל הזו של מהר שאליה אנחנו צריכים להימשך? מה יש שם? מה קסום בשם שכדאי לבוא? מה יש שם? תתאר לי קצת תמונות. מה יש שם?
אנשים אחרים שקיבלו חינוך חדש, שהם לא מרגישים את עצמם מנותקים מאחרים, אלא דווקא ההפך. אדם לא מרגיש את עצמו הקיים לבד, בתוך עצמו, תלוי בעצמו. אלא הוא מרגיש, זה שינוי פנימי, זה לא שהוא עושה מאמצים. אלא על ידי הלימוד ושיטת התרגילים שמביאים לו מאור המחזיר למוטב, כוח החיובי שנמצא ותמון בטבע, שאנחנו מעוררים אותו, מגלים אותו, ואז הוא משפיע בנו ומחנך אותנו, משנה אותנו, מתקן אותנו, אנחנו מגיעים למצב שאנחנו משתנים עד כדי כך שאני מפסיק להרגיש את עצמי בלבד. אני מרגיש את עצמי כגוף גדול, הכלול מהרבה מאוד גופים, ואנחנו משלימים זה את זה, ורק בצורה כזאת אנחנו קיימים. אפשר לדמות את זה אולי לאימא, עם הרבה ילדים, שהיא לא חושבת על עצמה בלבד, ברגש שלה, בשכל שלה, בתוכניות שלה, במה שלא יהיה. את אלה תמיד היא לוקחת בחשבון את כולם. כל הילדים, איתה יחד. תמיד. אומרים לה, בוא נלך לטייל, בוא נלך לתיאטרון, בוא משהו נוכל, בוא משהו נעשה. היא לא חושבת על כאלו דברים, לא חשוב לאיזה, בלנתק את עצמה מהילדים הקטנים. אלה תמיד היא מקבלת בחשבון מה עם הילדים, ככה וככה וככה וככה, ואז אני אוכל לעשות ככה וככה. בקיצור, זה הכל, הכל, הכל כגוף אחד. אצלה. כך אנחנו צריכים להיות. וכשאנחנו נהיה בזה בצורה הדדית, אינטגרלית, בסך הכל, אנחנו נרגיש את עצמנו כחברה מאוזנת, שכולם דואגים לכולם. בחברה כזאת תתעורר בנו כוח החיובי הזה בצורה השלמה, ויאזן את הכוח השלילי שלנו, האגו שקיבלנו אותו מלכתחילה. זה נמצא מלכתחילה אצלנו, כמו שכתוב בראתי יצרה. ואז אנחנו נדע איך לחיות יפה וטוב. לא אז, כבר משאנחנו מתחילים אפילו את הגישה הזאת, כבר נתחיל להרגיש שינויים גדולים. אבל אנחנו בכל זאת צריכים לחשוב שזה אנחנו לא רק לעצמנו יכולים לעשות, כי המערכת הזאת היא מערכת שקשורה לכל האנושות, אין ברירה, כמו שהיום אנחנו קשורים לכל האנושות ביחסים שליליים כביכול, כי כל אחד נמצא בהתנגדות בכוחנית, אז אנחנו צריכים להראות לעולם איך להתקשר בקשרים הטובים.
אמרת שאדם לא מרגיש את עצמו לבד וכולם דואגים לכולם.
כן. כי אני מרגיש שאני שייך להם, כמו שאמא היא תלויה בילדים שלה. אני לא יכול לחשוב אחרת. היא יכולה לחשוב לבד ללא ילדים, כאילו אין לה, חס ושלום. היא כל הזמן מקבלת, יש לה משהו לעשות, הזדמנות, איזה עבודה חדשה, קוראים, מתקשים אליה בטלפון, בוא נעשה וכך וכך וזה. לא, היא חייבת לעשות, היא מיד עושה חשבון מה קורה בבית.
מה קורה עם בדידות, עם דיכאון, עם ריקנות? יש עוד כאלה שהיום ממלאות יחסית את רובנו.
כן, זה...
מה קורה בישראל הזה
שאתה... זה נעלם מיד, מרגע שאתה מתחיל את המימוש הזה של הכוח החיובי, שאתה מאזן אותו עם השלילי.
למה זה נעלם? לאן זה נעלם? התחושות האלה, לאן הם נעלם?
כי הן באות רק מתוך זה שאתה נמצא בכוח השלילי, ועל ידו אתה לא יכול לסדר את החיים שלך בכלום. אנחנו הגענו למצב שאנחנו מחויבים להביא לעולם כוח החיובי.
בוא נגיד ניקח את הבדידות. היום אדם מרגיש בודד.
זה התחיל...
אפילו אם הוא גר בתוך הארמון של זהב, כן. הוא מרגיש בודד.
נכון, זה התחיל מאמצע שנות, מאמצע מאה ה-20.
בישראל שאתה מתאר, אדם ירגיש בודד, ירגיש בדידות?
אף פעם.
מה הוא כן ירגיש?
הוא ירגיש כמו אמא עם הילדים. הוא ירגיש שהוא כולו עקוב באהבה, בחום, וזה יהיה טוב לו. לא שנטל, כמו שאתה מרגיש, שאו, דואגים עליי וזה, אני לא רוצה שום דבר, תנו לי. אלא אתה גם כן בפנים תהיה מורכב משני כוחות. וגם מבחוץ יהיה הכל מאוזן. אנחנו לא יודעים מה זה נקרא איזון. זה מקום נצחי שלם, שאתה מרגיש גן עדן, שאתה מרגיש שאתה נמצא בעננים. כי הכל מאוזן. זה מצב שמצד אחד הוא קיים, כי הוא מורכב משני כוחות, ומצד שני, הכוחות האלה נמצאים בהשלמה הדדית, ואז הם יוצרים לך מצב שאתה לא נמצא תחת אף כוח מבחוץ. וקשר שלך עם האחרים הוא כל כך הדדי, שאין שום בעיה לבצע כל דבר, כי אתה בהכרח מבצע אותם, מה שאתה מבצע לטובת כולם, וככה כל אחד מכולם.
מה קורה, כן, מבחינה חברתית, אותי מעניין, אני היום חיה באמת בתקופה שהפילוג והקרעים בחברה הם נוראים. איך החזון הזה שהחברתי שאתה מתאר, מה הוא יעשה לכל הקרעים שיש בינינו, בכל ההיבטים? ימין, שמאל, חילונים, דתיים, יש, לא חסר. מה יקרה בתוך העם? איך זה, איך פתאום, איך זה ישפיע?
בתוך העם... בתהליך שאנחנו מתחילים את החינוך, אנחנו נרגיש איך בתוך העם מתחילים להתעגל פינות, ואנשים נעשים יותר עגולים, יותר מוכנים להיות אדיבים ומתחשבים. זה הכל מתוך השפעת האור, מהאור המחזיר למוטף. זה לא שבא להם מתוך החינוך, שאז כולם מבינים, מזלזלים בכל צורות החינוך האלו. אלה אנחנו מעוררים כוח שנמצא בטבע, ואף פעם לא השתמשנו בו, שקיבלנו רק כוח הרע, כוח השלילי, שמאל. אנחנו צריכים עכשיו להשלים אותו בימין. ואז כשאדם מתחיל להרגיש שיש כאן כוח ההשלמה, מדרגות הנמוכות, הוא כבר נעשה אחר. ועוד 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 ועוד, רק לעורר את הכוחות האלה בנו.
אז העיגולים שתיארת קודם, קודם ציירת מצב שבאמת יושבים בעיגולים, זאת אומרת, העיגולים זה איזשהו אמצעי,
כן.
מה, לעורר את אותו כוח?
החיובי.
את אותו כוח.
ולראות שאנחנו יכולים להיות בשני כוחות האלה. בהתחלה הם נמצאים כאילו אחד מעל השני, זה נקרא על כל פשעים תחסי אהבה,
כן.
אבל זה רק בהתחלה, ואחר כך הם באים לחיבוק, לקשר ביניהם הדדי כך, כמו נגיד בכל מעשה, כמו במכונה אלקטרונית, ששלילי וחיובי חייב להיות יחד, כמו בבטריה, יש פלוס בלי מינוס, דווקא על ידי זה אנחנו מפעילים והכל עובד.
אז מעניין אותי, נגיד, מי שהיום ימין, שמאל, מחזיק בדעה כזאת או אחרת, מה יקרה ברגע כזה? הדעות תהיינה אחידות או שתהיה השלמה?
השלמה. השלמה. עד כדי כך, אף אחד לא צריך למחוק מעצמו כלום. כל הדברים הרעים והטובים הם דווקא התלהבו והבליטו יחד.
זאת אומרת, הייחודיות, כן, כי כשאני מסתכלת על החברה הישראלית, יש בה הרבה מאוד, הרבה מגוון, מגוון עצום. אז המגוון הזה הוא לא הולך לאיבוד.
חס ושלום לשבור אותו.
המרקם המיוחד הזה, המגוון.
דווקא ההפך. כל אחד ואחד שיביא את הכל החיובי ושלילי שיש בו, ונאזן. ומזה נרוויח.
זאת אומרת, העיגולים האלה שאתה מדבר עליהם, זו שיטה שאנחנו יושבים, ובאמצעותה אנחנו מצליחים להגיע
לכוח החיובי, נתחיל לאזן אותו עם השלילי, ואז הם יגדלו יחד, ואז אנחנו נתקדם יחד. וכל הזמן נשמור באיזון ביניהם, שזה נקרא קו האמצעי. קו נמצאי, זה נקרא ישראל.
תגיד, הנכדים שלנו, שלי נגיד,
כן.
עוד אין לי נכדים.
כן.
שיהיו לי נכדים, לדעתך הם ירצו להישאר בישראל או לעבור למקום אחר?
זה תלוי מה אתה מכין להם עכשיו. איזה תשתית? אם אתה תכין להם מדינה יפה, טובה, שחיים יחד, שטוב, שיכולים להתפתח, אני בטוח שהם לא יעזבו. מה הם ימצאו שם? אלא אם כן, יקראו אותם לשם לעזור למדינות, לעמים האחרים, שזה באמת עוד תפקיד שלנו, הנוסף. להיות אור לגויים.
משפט אחרון, הרב לייטמן, ישראל של מחר זה ישראל שמה יש שם?
המאוזנת בשני כוחות טוב ורע, ונותנת דוגמה לעולם, איך לגלות את הכוח החיובי, לאזן את הכוח השלילי, שיהיה שלום ורוגע וכל טוב בכל העמים.
תודה לך רב לייטמן, תודה ניצה, תודה גם לכם שהייתם איתנו, עד הפעם הבא שלנו כל טוב, חיים חדשים, להתראות.